שלום לכולם, פודקאסט חופרים בזמן. היום אנחנו יוצאים למסע אולי במדינה המטורפת ביותר בעולם, בצפון קוריאה. אני מקווה שלא פגעתי כאן באף אחד. שלום נטע בר, מה שלומך?
שלום, שלום, ולא, לא נפגעתי, אבל אני מבקש שתדבר בכבוד על הממלכה האסורה.
בהחלט, בהחלט. נמצא איתנו כאן היום דוקטור אלון לבקוביץ', סליחה, ממכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן, מומחה לקוריאה. שלום אלון.
שלום, השם המדויק זה הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה. הם לא דמוקרטית, הם לא עממית, אבל זה השם שהם, הנאים ברנד.
טוב, אז אני כבר לא אקבל ויזה לשם, את זה הבנו אחרי הפתיח הזה. אני רוצה להתחיל אולי ב... איזשהו זיכרון אישי שיש לי, לא מצפון קוריאה עצמה, כי כמובן לא הייתי שם, אלא מהימים שהייתי עורך חדשות חוץ צעיר במעריב, ובתור עורכים אנחנו מקבלים הרבה מאוד חומרים גולמיים, שחלקם בעיקר מבחינה ויזואלית הם קשים לצפייה, כל מיני תמונות ממלחמות וכולי, ואז הרבה פעמים מצנזרים אותנו, מטשטשים את התמונה, מבקשים לבחור תמונה אחרת וכולי. המקרה היחיד שבו נפסל אייטם שערכתי אותו על ידי מי שהיה מעליי בהיררכיה, היה סיפור מצפון קוריאה, שהיה כל כך מזעזע, שאף על פי שלא היו בו תמונות, לא הסכימו להכניס את זה לעיתון. ואני מקווה עכשיו שאני לא אבריח את המאזינים, אבל אני כן אספר
בקצרה מה היה.
נכון, זה גם נכון. זה היה סיפור על תקופה של רעב, שבמהלכה, על פי עדויות של עריקים לפחות, הורים וסבים וסבתות הוציאו את הילדים המתים שלהם ואת הנכדים המתים מהקברים, ובישלו אותם ואכלו אותם. הדברים האלה הם באמת קיימים? אנחנו יכולים לדעת אם הם קיימים?
תשמע, אתה מדבר על התקופה האפלה והקשה של קוריאה הצפונית.
הדרך המפרכת, כמו שקוראים לה.
זה תקופת הרעב. פה יש האשמה קשה כלפי ההנהגה הצפון קוריאנית, וגם כלפי העולם כולו בהקשר הזה, שמנהיג, מה שיפה במרכאות כפולות ומכופלות אצל דיקטטורים, זה שהם מנהיגים אלטרואיסטים. הם יכולים להקריב כמה אנשים שהם צריכים. ובתקופה הזו היה, באמצע סוף שנות ה-90, היה רעב מאוד קשה. זאת אומרת, היו אסונות טבע אחד אחרי השני, אם זה בצורת, אם זה שיטפונות, ובכדי להגן על המשטר, אתה לא פונה החוצה ואתה אומר, תביאו לי מזון כי יש לי משבר, כי אם אני אגלה שיש משבר, יש פה בעיה.
אז אתה הולך לפתרון ההגיוני ומוציא את הילדים שלך מהקבר ואוכל אותם.
אבל כשאין לך אוכל, זאת אומרת, כשאין לך אוכל, היו שם זוועות מאוד קשות. הערכה היא בין כמה מאות אלפים לכנראה קרוב לשני מיליון איש שמתו ברעב, וחלקם גם נפגעו מהרעב במחלות של תוצאה של רעב. עכשיו, ארגוני המערב באו ואמרו, אין לנו בעיה לתת לכם סיוע מזון, אבל אנחנו רוצים שהמזון יגיע לאנשים שנזקקים אליו. כי מה הטענה? כמשטר דמוקרטי במחאות כפולות ומכופלות, מה שהם עושים, קימים לדורותיהם, קים אל סונג הסבא, קים ג'ונג איל הבן וקים ג'ונג און, שיבדל לחיים ארוכים, המנהיג הנוכחי, אתה חייב להכיל שני גורמים חשובים. אחד זה הצבא, ושתיים
המפלגה.
זה המפלגה. ומה שהטענה של ארגוני הסיוע היה, שאם אני אתן את האוכל, במקרה זה היה קים ג'ונג איל, האביב של המנהיג הנוכחי, הוא יאכיל את המקורבים, והוא לא יאכיל את האנשים. עכשיו, ברגע שלקח זמן עד שנתנו לארגוני הסיוע להיכנס, וברגע שנתנו לארגוני הסיוע להיכנס, ומזל שצנזרו אותך, זה לא רק הסיפורים האלה, אלא לראות התמונות עבור הישראלי, זה מזכיר לך ישר את התמונות מהמחנות הניצולים של השואה, אתה רואה אנשים רק אור ועצמות, וזה בעיקר היו ילדים. בדקו ומצאו ילדים נמוכים יותר בקוריאה הצפונית מאשר בקוריאה הדרומית, וזה בעיה של מזון. עכשיו, שני מיליון איש נהרגים, מתו ברעב, זה מכה מאוד קשה ועצובה, ולצערי המשטר הצפון קוריאני במשטרים דיקטטוריים אחרים, אין להם בעיה כמה שימותו למען ההנהגה.
צריך אבל להגיד שהסיבות בעצם לרעב הזה הן הסתבכות מאוד מאוד גדולה של צפון קוריאה על ברית המועצות, וכשברית המועצות קורסת בתחילת שנות ה-90, צפון קוריאה לא מצליחה בעצם למצוא פטרון באותו היקף. כלומר, הסינים כמובן מתגייסים, אבל הם לא מוכנים לתת את הסובסידיות הפסיכיות שמוסקבה נתנה לפיונגיאנג בשביל... וסיבה נוספת היא המדיניות של קינג ג'ונג איל, של הצבא קודם, כלומר, אז, זה... כן. ותוך הכדי הרעב הוא רק החריף את המדיניות, כלומר הרעב רק שכנע אותו להחמיר עוד יותר את ה...
עכשיו, מה שאתה הזכרת, הישענות על ברית המועצות וגם על סין, קים איל סונג, אני אגש לקוריאה הצפונית, פיתח את אידיאולוגית הג'וצ'ה. אידיאולוגית הג'וצ'ה שבמילים פשוטות אומרת הישענות עצמית. אנחנו לא נשען על אף אחד, אנחנו נוכל להסתמך רק על עצמנו. במילים אחרות, אנחנו נסתמך על עצמנו בתנאי שהסינים מזרימים כסף, הסובייטים מזרימים כסף, ומזרח אירופה תקנה מאיתנו מוצרים שהם לא צריכים. זה היה בעולם הישן. עכשיו, גם קוריאה הדרומית עשתה מעין ג'וצ'ה משלהם, אנחנו נבנה את הכלכלה שיהיה לנו, לא נהיה תלויים באף אחד. אבל
אבל כמות הקיות שיש פה בחנייה למטה אומרת לך שדווקא אצל הדרום קוריאנים זה קצת הצליח יותר.
אם אתה מסתכל במספרים, התוצר הלאומי הגולמי נגיד של האדם בקוריאה הדרומית הוא קרוב ל-$40,000, בקוריאה הצפונית הוא קרוב לפחות מ-$1,500 לאדם. הפער הוא אדיר. וברגע ש, כמו שציינת, ברגע שגם ברית המועצות שינתה, התפרקה ושינתה את הפאזה שלה, וגם סין שינתה את הפאזה שלה, קוריאה הצפונית קיבלה מכה כלכלית מאוד קשה.
אז באמת אני רוצה שנייה ללכת אחורה לימי ברית המועצות ולתפקיד שהיה לברית המועצות בעצם בהיווצרות המדינה הזאת הקוריאנית ובהיווצרות החלוקה בין צפון לדרום קוריאה. אם אתה יכול, אלון, קצת לתת לנו רקע על איך הדבר הזה נוצר.
אז לא נתחיל במתי קוריאה נוסדה, ב-2333 לפני הספירה.
נקפוץ קצת קדימה.
קדימה, קצת קדימה. קוריאה מ-1910 עד 1945, חצי האי הקוריאני בשליטה של היפנים. תקופה אפלה, אכזרית וקשה. הקוריאנים כעם קוריאני ציפו שברגע שיסתיים הכיבוש ב-45, קוריאה תהיה עצמאית. הבעיה היא שהמעצמות של ברית המועצות, בריטניה, ארצות הברית, סוף מלחמת העולם השנייה, חשבו שהקוריאנים לא מבושלים לקבל עצמאות, והחליטו בעיקר אז האמריקאים חילקו את קוריאה לשני חלקים, לחלק הצפוני ולחלק הדרומי. האמריקאים יבואו לדרום, ישחררו את הדרום מהכיבוש היפני, והסובייטים יבואו מצפון, כי האמריקאים התמקדו ביפן, לא בקוריאה הצפונית, לא בחצי האי הקוריאני. והמטרה הייתה לשחרר את קוריאה, כל מעצמה תשלוט בצד שלה, תכין את קוריאה לעצמאות, ואז שלום על ישראל, יהיה לנו מדינה אחת, בחירות והכל יהיה טוב. אבל אז התחילה המלחמה הקרה, התחילה עימות בין ברית המועצות לארצות הברית, פוליטיקה פנים קוריאנית בין איסינגמן, מנהיג הדרום, וקים איל סונג, מנהיג בצפון. הסובייטים בנו תשתיות משלהם, האמריקאים בנו, בעיקר הקוריאנים בנו תשתיות משלהם, וב-1948, במקום שתהיה מדינה אחת, נוצרות שתי מדינות. הרפובליקה של קוריאה בדרום, והרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה, קוריאה הצפונית, כמו שאנחנו מכירים את זה. עכשיו, שני המנהיגים לא קיבלו את החלוקה הזו וניסו לשנות אותה. גם המנהיג הדרום קוריאני, איסינגמן, ניסה להחזיר את הרעיון למשנה, וגם קים איל סונג ניסה לעשות את זה. מי שעשה את זה בהצלחה, או הצלחה חלקית, זה היה קים איל סונג, ביקש אישור מהסובייטים, ובעיקר ביקש סיוע מהסובייטים, לבנות את העוצמה הצבאית שתאפשר לו לשחרר את דרום קוריאה מעול הכיבוש האמריקאי. וברגע שהאמריקאים ב-49 הוציאו את כל הכוחות שלהם מקוריאה הדרומית, למעט 200 יועצים, והצבא הדרום קוריאני היה מצ'וקמק, ב-25 ביוני 1950 הצפון קוריאנים פולשים לדרום. זה הוורסיה המערבית הקפיטליסטית הלא נכונה. יש את הגרסה הנכונה, שזה היה מאוד משעשע.
אני רק אציין שאתה ציני עכשיו למי שלא הבין.
לא, זה לא ציני, זה אמת. יש את הגרסה שבמוזיאון המלחמה בפיונגיאנג, אומרים לכולם, עם שימוש בטרמינולוגיה של מלחמה קרה, זה פשוט היה תענוג לשמוע הכלבים המושחתים כלפי הדרום. לפי הגרסה הצפון קוריאנית, שהיא הגרסה היחידה הנכונה, לפי תפיסתם, האמריקאים האימפריאליסטים ניסו לכבוש את הצפון, והצפון קוריאנים הגנו על עצמם בזכותו של קים איל סונג. אנחנו ניצחנו כי אנחנו התמודדנו לא רק מול הדרום קוריאנים, אלא מול האמריקאים והאום וכל החברים, וניצחנו.
אוקיי, סבבה, אז יש לנו מלחמה קרה ואזורי השפעה סובייטים ואמריקנים, אבל בכל זאת יש לנו פה גם משהו חריג.
רגע, רגע, צריך להגיד, לפני, דיברנו על התלות של צפון קוריאה במדינות קומוניסטיות גדולות יותר, מי שהציל אותם בסופו של דבר מהאמריקאים היה סין. סין שלך, לא רואים, אני עושה מרחאות באוויר, מתנדבים, כדי להילחם לצד הצפון קוריאנים נגד האמריקאים, שאגב כמעט סיימו לכבוש את צפון קוריאה באחת הנקודות.
נכון, ברגע הסינים הזהירו את האמריקאים לאורך כל הדרך, לא לנוע צפונה ולאיים על קוריאה הצפונית. האמריקאים היו גורמים בארצות הברית שהיו באטרף, ההנחה שלהם הייתה שאנחנו נוכל לאחד, לדחוק את האיום הקומוניסטי.
ולסינים אין נשק גרעיני, אז שישתקו.
כן, ואז, לא, הם העריכו שמכיוון שהסינים סיימו מלחמת אזרחים, 45-49, לא התעסקו עם האמריקאים. יש עדויות של חיילים אמריקאים, אני קורא לזה, כשאני מלמד את זה, אני אומר כמו קפטן אמריקה. אתה בא עם הדגל האמריקאי, מניף אותו, ואז החיילים הסינים יברחו. מה שקרה זה שאמרו, הם מניפו את הדגל האמריקאי, והסינים פשוט שעתו ועקפו אותם. אז אתה צדקת שאמרת מתנדבים סינים, כי סינים לא השתתפו במלחמה, אלא רק מתנדבים, זה כמו בצבא. מי מתנדב, אף אחד לא אומרים יד, ואומרים, אתה התנדבת. אז שמה
מאות אלפי התנדבו.
כולם מאות אלפי התנדבו, והבנו של מאו, מאו צדונג, מת במלחמה, אבל למרות זאת, הוא המשיך במלחמה.
הפקדות היו כבדות מאוד, צריך להגיד לסינים, הסינים שלמו מחיר יקר מאוד, אבל הצליחו לדחוק את האמריקאים חזרה לגבולות.
ירדו דרומית לקו הרוחב 38, אחר כך ניתן היה לסגור את המלחמה באמצע 51. הבעיה היא שלסטלין לא היה אינטרס לסיים ב-51, כי מבחינתו, אם הסינים מקיזים דם של האמריקאים, אני בעד.
עכשיו, אוקיי, בסדר, אז יש לנו פה מאבק על אזורי השפעה במסגרת המלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות, ושתי מדינות שנוצרות, אחת דמוקרטיה מערבית, אחת מדינה קומוניסטית, אבל איכשהו יש פה גם איזשהו טוויסט, נוצר פה משהו שהוא יותר מזה. שלטון שאנחנו לא רואים במדינות קומוניסטיות אחרות, משהו שאולי אין לו אף מקבילה, לא אולי, אין לו אף מקבילה בעולם. איך הדבר הזה נוצר? אם אני לא טועה, באופן רשמי עד היום קים איל סונג, האב המייסד של צפון קוריאה, הוא עדיין הנשיא המכהן באופן רשמי.
הוא הנשיא הנצחי.
מאחר שהוא הנשיא הנצחי, כמה נוח. איך זה נוצר? איך פולחן האישיות המטורף הזה נוצר?
זה לא רק פולחן אישיות, גם יש שם כל מיני דברים שלא תראה בדיקטטורות קומוניסטיות גרועות אחרות, כמו קובה, אלבניה וכדומה. שיטה של קסטות ממש, של אנשים שהם נחשבים נאמני השלטון, הם חיים בעיר הבירה או בעוד כל מיני נקודות אחרות שהם חיים טובים יותר. קסטה של אנשים שהם חשודים תמידיים, שזה בעצם רוב האוכלוסייה, והם חיים הם חיים באזורי הכפר ובערי השדה, והם כל הזמן צריכים להוכיח את הנאמנות שלהם לשלטון. וקסטה של אנשים שחיים במחנות בעצם, שהם אנשים שהם בעצם הם אסירים פוליטיים.
שזה בסתירה מוחלטת לאידיאל הקומוניסטי של כולם שווים.
נכון, זה מה שאתה אומר, לכאורה יש לנו פה גן עדן מושלם, שכולנו שווים. מה שנקרא, כולנו שווים חוץ מאלה ששווים יותר. אז אתה רמזת בחלק מהדברים, בוא נגיד, שר החינוך הצפון קוריאני עושה עבודה מופלאה. דוגמה ראשון, זה הנושא של אינדוקטרינציה. איך אני מייצר את האזרח הנאמן? יש לי מספר מנגנונים. אחד זה אינדוקטרינציה מופלאה, שבו אני שוטף את המוח, לא שוטף את המוח.
חס וחלילה.
אני מחנך את האזרח להיות אזרח נאמן. את האזרח הנאמן, אני עושה את זה באמצעות הדוגמה, הטלוויזיה. הטלוויזיה, יש ערוץ אחד בלבד. אלא אם כן סוף שבוע יש ערוצי סרטים. אבל מי ששולט במדיה, מי שמייצר את המדיה, זה ההנהגה הצפון קוריאנית.
זה מאוד מפחיד, תמיד אני רואה שם את הקריינית הזאת שיושבת וצועקת על הצופים.
בסדר, היא אומרת את זה בהתלהבות, זה הלוואי עלינו כזו התלהבות.
חיים יבין.
כן, אבל חיים יבין לא מתלהב כמוה. היא, כאשר היא אומרת, המנהיגנו, אנחנו שיגרנו, עשינו ניסוי גרעיני, זה התרגשות באמת. אז יש לך מערך אינדוקטרינציה שכוללת א', מערכת חינוך חינמית, שבו אתה מספק ואתה מלמד את התלמידים. עכשיו, לראות עד כמה מערכת החינוך עובדת יפה, זה לדבר עם לראות עריקים. יש סרט, הוא לא משעשע, הוא עצוב, אבל מבקשים אחד העריקים, שהוא נגן פסנתר, אמרו לו, תשאיר את השיר הזה שמהלל את משפחת קים, תשאיר אותו בצורה צינית. הוא אומר, אני לא יכול. כי זה כל כך מושרש לי במוח, שקשה לי, קשה לי לעשות את זה. וכשאתה מבקש מהם לדקלם, מעריקים, לדקלם כל מיני סיסמאות, לדוגמה שקים איל סונג היה מינימום סופרמן, ואתה אומר להם, תדקלמו את זה, זה כמו שאתה שר שירי ילדים, שם את השירים האלה אתה יודע בעל פה, אתה יודע את ההיסטוריה של קים, אתה בא לבקר את המקומות שאיפה קים נולד, איפה קים חי, ומה שלדוגמה, אני אתן לך את ההבדל, נגיד, בין מערכת החינוך הישראלית לצפון קוראנית, בהקשר, נגיד, האוניברסיטה. באוניברסיטה, סטודנטים, אחד מהענאות שלהם, זה לאתגר את המרצה, לשאול את השאלות שהוא לא יודע את התשובה. הלבינו את פניים ברבים, זה צ'ופר. בגלל זה, בכל שנה אני אומר, אני לא יודע את כל התשובות, תשאלו מה שאתם רוצים, אני, אם אני לא יודע את התשובה, אני אחזור שבוע אחר כך לענות לכם. קוריאה הצפונית, אין כזה דבר שאני בא ואני שואל את נטע שאלה. יש, הייתה לך דוגמה, הייתי בקוריאה הצפונית, היינו במוזולאום לראות את קים איל סונג, חי בארון שלו, חנות, ואחר כך באנו לבקר את קים ג'ונג איל, בנו, גם חנות ויפה, בנו בעניין של עשרות מיליוני דולרים, פלוס המערך של העיבור של כל הדברים האלה, היה שם תייר סקוטי, אם לא היו, אם המדריך שלו לא היה מבין את השאלה, היו מכניסים אותו לכלא. הוא שאל, המדריך התייר הסקוטי, הוא אמר, כשקים ג'ונג און ימות, איפה ישימו אותו? עכשיו, אם צפון קוראני היה מאיזה שואל את השאלה הזו, הוא היה ישר נשלח למחנה, יש הבחנה בין מחנה, יש מחנות בקוריאה הצפונית, מחנות מעצר לאסירים פליליים, ויש מחנות חינוך חדש לאסירים פוליטיים.
למה זה? זה בגלל שהוא אמר שהוא ימות, או בגלל שהוא לא הבין שזה מובן מאליו, שכמובן שגם הוא יהיה במקום המכובד הזה?
תשמע, כולנו נגיע בסוף לעולם שכולו טוב, אבל אסור לך לרמוז...
שחס וחלילה זה עלול לקרות לקים ג'ונג און.
אני אתן לך דוגמה, פגשתי תייר בריטי, הומור משובח. מונטי פייתון חי וקיים. הוא בא בבוקר עם חולצה שבה אני לקחתי, כשנסעתי לקוריאה הצפונית, נסעתי עם חולצות חלקות. שום סיסמה שיהיה כתוב עליהם. הוא עלה, היה חולצה, כמו שנטע יש לו חולצה, לא רואים, אבל היה לו חולצה שכתוב Life at the Extreme. שזה, שאלתי אותו מה זה, הוא אמר, זה של מרוץ ספינות באנגליה. וזה מרות שישר אותי, שיש לו הומור, אבל הוא לא מבין מה קורה בקוריאה הצפונית. בבוקר נכנסנו ללובי של המלון, ראיתי את המדריכה שלו, המדריכה הצפון קוראנית מסתכלת על החולצה שלו, ידעתי שהולך להיות שעשוע, ביקשתי ממנה להצטלם איתו, וצילמתי אותו, את שניהם, ואז היא לוחשת לו באוזן את החולצה תחליף. כי אתה לא יכול לצאת לייב די אקסטרים, כי יש פה ביקורת על המשטר. אין כזה דבר לייב די אקסטרים, פה זה גן עדן.
עכשיו חשוב לומר, אתה מדבר על המדריכה וכולי, אלה לא מדריכים כאלה שאתם באופן וולונטרי לקחתם כדי שיעזרו לכם להסתובב.
רגע, אבל בואו ספר למאזינים שעוד לא כל כך, איך בכלל נוסעים לצפון קוריאה?
בדיוק.
איך ישראלי מהשורה יכול...
אז במשך שנים רבות זה היה חלום שלי לנסוע לקוריאה הצפונית. היה חלום, אבל סגרתי את החלום באותו רגע. א', לא הרשו לי, וב', לא הייתי בטוח. החשש המרכזי שלי לנסוע לקוריאה הצפונית, היה שהצפון קוראנים כותבים, קוראים מה שאני כותב. ואם קוראים מה שאני כותב, ישלחו אותי לחינוך מחדש. או חבל, אולי יקחו אותי לאתר הגרעיני, יגידו ניסויים. ואני אספר סיפור על, על, על נושא הגרעין. ואז היו כמה טיולים מאורגנים לקוריאה הצפונית שארגנו חברות ישראליות, דרך חברות זרות. וקולגה שלי, גיא פודו, דוקטור גיא פודולר, שמלמד בחיפה, נסע לרוץ חצי מרתון שם. אז נסע, חזר, הכל היה בסדר, ואז פניתי לאותה חברה, ואמרתי להם, האם אני יכול לבקר בקוריאה הצפונית, בלי לרוץ מרתון. אמרו, אין בעיה, אמרתי, אני רוצה לבד לטייל. אין כזה דבר לבד, אלא זה טיול מאורגן, פרטי. אתה, אני עם עוד שני מדריכים ונהג, שמזיזים אותי ממקום למקום, אפס מגע עם אנשים בלתי מפוקחים. ונתתי להם, הם שלחו לי רשימה של מקומות, ואני ביקשתי איפה אני רוצה לבקר, בנו לפי זה את המסלול, וביקשתי לדוגמה לבקר באוניברסיטת קים איל סונג, שזו האוניברסיטה הכי טובה בעולם, ואמרו לי, תשמע, יש ימים שהאוניברסיטה פתוחה, יש ימים שהאוניברסיטה סגורה, ואמרתי, ביום שאני אבוא, האוניברסיטה תהיה עטופה בניילון, שלא יוכל להיכנס. אבל אמר לי, הגעתי לטסי דרך בייג'ינג, באתי לסוכנות בבייג'ינג, אמרו לי, מי שמנהל הסוכנות אמר, אין בעיה, למדריכים הצפון קוריאנים יש חופש פעולה לעשות מה שהם רוצים. שזה מה שישאיר אותי מאוד, תבוא לפיונגיאנג, תבקש ממה שאתה רוצה. אז באתי ואמרתי, אני רוצה לבקר באוניברסיטת קים אל סונג, היא כמעט נחנקה על המקום, ואז היא אמרה לי, תשמע, בציגה למה, יש לי פתרון בשיחה, אנחנו נעבור עם האוטו ליד האוניברסיטה. תוכל לצלם את השער, וזה מה שצילמתי. אז אין פה, שוב, איך להגיע לקורציה? אז הגשתי בקשה לויזה לסוכנות, הם הגישו לשגרירות הצפון קוריאנית, וקיבלתי ויזה. כולם השביעו אותי, לפני שנסעתי, שאני אשתוק. כל הטיול שלי. לא הוציא מילה אחת, ביקורת, כי זה היה, אני באתי לקוריאה הצפונית, אני מנת לשמוע את לא תעמולה, סירה,
את האמת.
את האמת, נכון, את האמת המוחלטת. אז לדוגמה, פגשנו שם, המדריכה אמרה לי, תסתכל, הנה יש פה כתב סינגפורי, he will do a good propaganda movie about North Korea. ואז אמרתי לה, את לא מתכוונת פרופגנדה, את מתכוונת commercial, את מתכוונת כל מילים אחרות, והיא לא הבינה מה אני מדבר, כי מבחינתה פרופגנדה, זה דבר חיובי, זה, that's the way. עכשיו, הגענו ל-DMZ, מה שאתה...
האזור המפורז
בין דרום קוריאה לצפון קוריאה.
נכון, ה-Demilitarized Zone, ויש מקום אחד שנקרא פנמונג'ון, שזה המקום, הכפר היחיד, שיש שם בקתות שיורים איתם בכל... איפה שמנהיג קוריאה הצפונית נפגש עם מנהיג קוריאה, עם קים ג'ונג און נפגש עם מון ג'אין, נשיא קוריאה הדרומית, חצו את הקו הגבול.
גם טראמפ ביקר שם, חצה את הקווים יחד עם
מנהיג קוריאה הצפונית. ואז שאל הקצין שליווה אותנו, הקצין הצפון קוריאני, שאל את המדריכה שלי מאיפה אני. ואז אמרה הוא מישראל. ואז הוא שאל אותי, מה בישראל יודעים על צפון קוריאה? אז אמרתי, מה שיודעים על צפון קוריאה, זה מה שרואים בחדשות. שטילים, נשק גרעיני, כל הדברים האלה. ואז הוא ציטט את המנהיג הדגול, המנהיג הדגול אמר, אין לנו נשק גרעיני, אין לנו זה, אין לנו זה, אין לנו טילים, ורצה להגיד לו, אבל זה בניגוד למה שהמנהיג שלך אמר, אבל הבנתי שלא כדאי להתחבט לו, ואז הוא אמר, איפה אתה חושב אנחנו מחבאים את הנשק הגרעיני? עכשיו רציתי לפתוח למפה ולהגיד לו, הנה, אלה המקומות האלה.
אלה האתרים.
כן, אלה האתרים, אבל אמרתי שאם פה אני נמצא בבעיה, אז אמרתי לו, אתה מחביא אותם בכיסים שלך. הוא אהב את הבדיחה, אמרתי, אלוהים עזר לי, אני יצאתי מזה בזול.
התחמקת מתקרית דיפלומטית וביקור במחנה...
כן, כן. אז אם נחזור רגע למחנות, מה שאמרת, יש אנשים, שלדוגמה, אם אני עושה פשע, רצח, כל מיני דברים כאלה, אני אשלח, וזה במקרה הטוב, אני אשלח למחנה מאסר, לתקופה מוגדרת. אם אני אעשה עבירה פוליטית,
אידיאולוגית,
אני אקלל את המנהיג, אני יאיר הערה, או יכול להיות שזה היה האח שלי, יכול להיות שזה אבא שלי או הבן שלי, אז אני אשלח למחנה חינוך מחדש, שלצערי בחלק מהמקרים ייקח זמן. וכאשר אמריקאים, רק נקודה אחרונה, כאשר אמריקאים ראינו עריקים שברחו מאותם מחנות, אז הם חיפשו את המחנות האלה. ובתצלומי לוויין. ואומרים, אנחנו לא מוצאים את המחנות האלה. אז מה שהעריקים אמרו להם, אתם בתור אמריקאים מסתכלים על מחנה כלא בתור...
משהו עם גדרות.
וקטן. אמרו...
תגדילו.
תגדילו, תגדילו, ותגיעו לתשובה הנכונה.
זאת אומרת שזה אזורים שלמים במחוזות היותר כפריים של המדינה, שפשוט...
יש שם אזורים ואזורים שונים, שבהם יש מספר מחנות ידוע עליהם. ומה שנטע לדוגמה הזכיר מקודם, על הנושא הזה של מי, ודיברנו על זה לפני השידור, אם אני גר ברמת גן, אני רוצה לבקר את נטע שגר בבת ים, אז אני עולה על האוטו ונוסע לבקר אותו. בקוריאה הצפונית אין כזה דבר. חלק מהפיקוח והשליטה, זה שאם אני רוצה לעבור מתא שטח אחד, לא בתוך העיר, אני רוצה לעבור מעיר אחת לעיר שנייה, אני צריך לקבל אישור מהשלטון. שזה מצד אחד פיקוח, אבל מצד שני זה יוצר פוטנציאל לשחיתות, כי אם אני משחד את הפקידים על מנת לעבור ממחוז למחוז. וככה הם שולטים. ומי שיכול, וזה גם להזכיר, פיונגיאן. מי שגר שם זה הראויים. אומר קסטות, הקסטות זה בניגוד לתפיסה הצפון קוראני שכולם שומעים, אבל הג'מה שגרים בפיונגיאן, אלה האנשים ראויים. האנשים שקיבלו, ואתה מקבל דיור חינם. שם אין בעיה של דיור חינם, חינוך חינם ובריאות חינם. רק שתהיה בריא.
עכשיו, הצפון קוריאני הממוצע, אם בכלל יש מושג כזה, לא מי שגר בפיונגיאנג ומקורב לשלטון, אלא גר באיזושהי עיר שדה או באיזשהו כפר שם וחורש את השדה עם שברים. כמה הוא יודע על מה שבאמת קורה במערב, או האם הם עדיין קונים את התעמולה הזאת שבזמנו או עד היום מנסה למכור להם שקוריאה, צפון קוריאה היא גן עדן, ובמערב כולם מתים מרעב והיו מתים להגיע לצפון קוריאה ולחיות חיים נפלאים כמו שלנו.
אני לא יכול להגיד את זה לסטודנטים שלי, כי הם נולדו אחרי... פעם היה לנו רק ערוץ ראשון. היה לנו ערוץ אחד. אני אקרא לזה, היה לנו את הפראבדות שלנו. שהיה לנו את עיתוני המפלגות, ששאמרו, הכל פה מושלם או לא מושלם בארץ הקודש. עכשיו, בקוריאה הצפונית, אין לך שאתה יכול לפתוח את הרדיו והטלוויזיה, שבחלק, ברוב המקרים, מסופקים על ידי המדינה, יש שם רק ערוץ אחד. או מקסימום שני ערוצים, תלוי מה מותר באותו רגע. כל המידע שאני מקבל, אם אני לא יכול לעבור ממקום מקום, זאת אומרת, המדריכה שלי, שהיא הייתה בת 20, אז היא הייתה בת 27, היום בת 29, מדריכת הטיולים, לעולם לא עזבה את קוריאה הצפונית. מבחינתה, כל המידע שהיא מקבלת, ראה וקדש. האם אני מאמין לכל המידע שמגיע לי? אם אני, הזכרנו את הרעב, אם אני מת מרעב, זה אומר שאני אוהב את המשטר הצפון קוריאני, אני אוסיף כללה, אבל לא נשדר את זה בפודקאסט. אבל חלקם, מכיוון שאין להם מקורות מידע חלופיים, זו האמת שהם מקבלים. האם כולם מאמינים את זה? התשובה היא לא.
צריך להגיד שבשנים האחרונות יש שינוי, ואנחנו רואים על זה יותר ויותר, יותר ויותר כתבות בנושא, בכלי תקשורת זרים, שיש תנועה מסין דווקא של תקשורת או של סרטים, סדרות, שנעשית בכונני כן. USB, ומי שחשוף דווקא באופן מפתיע, מי שחשוף לדברים האלה זה דווקא האליטה שקונה וצורכת את הדברים האלה, זה נעשה בצורה מאוד מאוד לא חוקית, ואתה מאוד מאוד מסכן את ראשך כשאתה צורך את המדיה הזאת, אבל זה משהו שקיים, וגם כנראה הולך ותופס תאוצה, והדבר החם ביותר בעצם בצמה של צפון קוריאנים לבידור, הוא סדרות דרום קוריאניות שמציגות חיים בדרום קוריאה, ככה שכנראה לפחות את הדברים האלה, דרום קוריאנים רואים וכנראה יודעים.
צפון קוריאנים, כן. אני אמשיך את הנקודה שהוא אמר, כדי להעביר עד כמה השלטון רגיש לשליטה במדיה, בכל אמצעי השליטה, בכל אמצעי התקשורת. יש עריקים צפון קוריאנים שהגיעו לדרום, והם רוצים, לדוגמה, האביב ערבי. הצפון קוריאנים לא ידעו על האביב ערבי. עכשיו, מבחינתו של המשטר הצפון קוריאני, ברגע שאתה מעביר להם מידע לאזרחים, שיש מדינות כמו סוריה, שהאזרחים התקוממו, יש פה פוטנציאל איום על המשטר. ובמקרה הזה, מה שעושים, לוקחים בלוני הליום גדולים, הם נעמדים ליד הגבול, בין צפון קוריאה לדרום קוריאה, והם משלחים בלוני הליום עם דיסק און קי, עם סרטים, סדרות וסרטים דרום קוריאנים, עם צ'וקו פאי, שזה נקרא לזה טורטיות לקוריאה הצפונית, עם כל מיני ליפלטים של מידע. מבחינת הצפון קוריאנים, הם איימו כמה פעמים שהם יראו על אותם...
זה טרור הבלונים של דרום קוריאה.
טרור הבלונים, כן.
אבל זה לא שורפים שום שדות, אלא פה זה טרור של מידע, ומבחינת הצפון קוריאנים, זה איום אקוטי, כי אם אתה נקבל מידע. עכשיו, נטע אמר באמת שאתה עלול לאבד את הראש אם אתה רואה דרמה קוראנית, ומה שהמשטר הצפון קוראני עושה מדי פעם לפעם, תופס איזה פקיד שרואה סרטים דרום קוראנים, ועושה לו קפד ראשו, מעיף לו את הראש, כדי להעביר מסר להמונים, זה אסור. קים ג'ונג איל, אבא של המנהיג הנוכחי, וגם המנהיג הנוכחי, צופים בדרמות קוראנית, צופים בסרטים. היה טענה שאבא שלו היה במאי מוכשר וגאון.
הוא היה חובב קולנוע גדול, זה בטוח.
כשנשיא קוריאה הדרומית הקודם נפגש עם, לא, קודם, נפגש עם מנהיג קוריאה הצפונית, הוא הביא לו ארון מלא דרמות קוראניות שירה. בטוח שורה. אבל לא מותר, למנהיג מותר, לעם אסור.
עכשיו, קים ג'ונג און עצמו, אם אני לא טועה, הוא גדל והתחנך בשוויץ?
זו השאלה תמיד שאנחנו חיים באילוזיה מסוימת, נקרא לזה, שאדם שחונך בחול יאמץ את הערכים. לדוגמה, צדיק סייף אל-קדאפי, הבן של קדאפי, עשה דוקטורט ב-LSE, איזה עשה דוקטורט? אבא שלו שילם כמה לירות למישהו שכתוב את הדוקטורט והוא עשה דוקטורט, אבל בשאר אל-אסד, למד רפואת עיניים.
בשאר אל-אסד למד רפואת עיניים עם הרופא שלי, מקדושי קהיר בבת ים, במכבי, דוקטור מישה דוד, אז אם הוא מאזין לנו, כן.
תמסור, הוא מוסר דש. אז הוא למד איתו.
אבל הוא היה סטודנט טוב, צריך להגיד.
בסדר, לא משנה.
הסעד היה, בניגוד לקינג ג'ונג און, שכנראה היה תלמיד...
בסדר, אבל לא משנה, אבל ההנחה הייתה, שמכיוון שהוא למד בלונדון, בלונדון יש הרבה מוזיקה טובה, סרטים טובים.
טלוויזיה נהדרת.
כן, אז הוא ראה, כשחוזר לחזרה לסוריה, הוא יהפוך את סוריה לממלכה האנגלית שהפסידה בפנדלים. אבל זה לא קרה, כי אתה מגיע למיליה. אותו דבר הייתה הנחה שקים ג'ונג און הגיע לקוריאה, למד בשוויץ, ושם הוא גילה את אהבתו לכדורסל, ולחברו...
דניס רודמן.
דניס רודמן.
זה מה שהוא הביא מכל התרבות המערבית. מה זה אומר עלינו? צריכים להסתכל על עצמנו חזק ולשאול שאלות.
מי יותר אקסיביציוניסט? דניס רודמן או דניס רודמן? אז אתה חושב שהוא יושפע מזה, אבל בתחילת דרכו, כשקים ג'ונג און הגיע, הוא שיחק עם זה, עם הנושא הזה של, תסתכלו, אני למדתי במערב, אני פתוח יותר, הנה אני...
אני קצת שונה, הוא אפילו הזמין כמה להקות כן. מהדרום, שיופיעו בכזה...
גם את הפילמונית, הוא הזמין את הפילמונית של ניו יורק, תסתכלו, הכל טוב ויפה, אבל אתה נמצא במיליה מסוים, שאתה לא יכול להיות דמוקרט ליברל. אין מה לעשות, קוריאה הצפונית, אם אתה תראה חולשה, במשטר הקיים, יש פה מאבקי כוחות, אתה מדי פעם צריך לעשות כפד ראשו, אם מישהו מה, ואני לא יודע מדבר על זה, אבל אפשר תמיד, מה הכי חשוב? משפחה. משפחה זה הדבר הכי חשוב. אתה צריך לדאוג למשפחה. והוא דואג למשפחה, אז עם הדוד שלו.
הוא דאג לו היטב.
הדוד שלו מהווה איום, אבא שלו הגלה בשלם מסוים את הדוד שלו, אבל החזיר אותו כדי, הוא מינה את הדוד שיעזור לבן שלו, לקים ג'ונג און. קים ג'ונג איל הגלה אותו, החזיר אותו, וקים ג'ונג און... הוא היה לצידו, כי בהתחלה הוא היה צעיר, לא ידע. ברגע שהדוד שלו צבר עוצמה, מה עשה קים ג'ונג און? פשוט עשה קפד ראשו.
או אחיו החורג ש...
קים ג'ונג נאם. קים ג'ונג נאם עשה עבודה, אני ממליץ, יש סרט אמור להגיע לארץ, בתרגום לעברית, המתנקשות. סרט מופלא על איך אתה לוקח נשים, וייטנאמית ואינטואים אינדונזית, שלא יודעות מה, הן חושבות שמשתתפות באיזה קנית קמרה, מצלמה נסתרת, ומורחות, בסוף מורחות את החומר לחימה כימי על העיניים של ה...
בוא, ספר לנו אולי קצת על התקרית הזאת, למי שלא מכיר אם אני לא טוב בשדה התעופה במלזיה.
למה בעצם היה צורך לחסל את קינג ג'ונג נאם הזה, שהיה בחור שמנמן ללא שאיפות פוליטיות, חי בגלות בכלל, ללא איזה ש... לא היווה איום, בטח שלא איום ישיר על שלטונות שלו.
אתה, במקרה הזה, מי שלא יודע, היו כמה מועמדים לרשת את קינג ג'ונג איל. ארגוני המודיעין בנו על קינג ג'ונג נאם. אבל קים ג'ונג נאם היה ילד רע, תפסו אותו פעם שהוא לקח את המשפחה שלו לדיסני ביפן, בניגוד לכללים, גירשו אותו, הוא לא היה מספיק מועדף על ידי אבא שלו. ואז קים ג'ונג איל החליט לקחת את קים ג'ונג נאם, שהוא היה מסתורין עבור ארגוני המודיעין.
קים ג'ונג איל.
קים ג'ונג און.
הרבה קימים.
כן, כן, זה בעיה. אז קים ג'ונג איל בחר את בנו קים ג'ונג און, והוא התחיל להכין אותו. רק שחשוב להבין, כשקים ג'ונג איל הוכן על ידי אבא שלו, קים איל סונג, היה תהליך הכנה של מעל 20 שנה. לא שאבא שלו תכנן למות ב-94, אבל הוא היה כבר מוכן לשלטון. קים ג'ונג און, ההכנה הייתה מהירה יותר, לדוגמה, קורס קצינים של יום אחד, והוא גנרל בכיר, אבל היה לו פחות משנתיים להכנה. ובגלל זה היה ויכוח בין מומחים, האם הוא שולט או לא שולט ב...
או נשלט בעצם על ידי שיתר המשפחה, הדודים.
הדודים וגם המפלגה, הצבא. בקיצור, מבחינתו של קים ג'ונג און, ברגע שהוא צבר את הביטחון, הוא בנה את הלגיטימציה שלו, הוא הסתכל מי יכול להיות האויב הפוטנציאלי שלו. עכשיו, קים ג'ונג נאם, ויש משהו מעניין, הוא דיבר עם כתב יפני לפני כמה שנים, ניהלו שיחות, והוא בעקבות זה הוציא ספר, הכתב היפני, שיחותיים, ספר שמתעד את השיחות עם קים ג'ונג נאם, ובשיחות האלה הוא אמר, אני מכיר בהנהגתו של האח שלי, אין לי שום אספירציות לאיים עליו, ואני מכבד אותו. That's it. עכשיו, מבחינתו של קים ג'ונג און, הוא מהווה פוטנציאל איום, כי תמיד עולה השאלה, גם בסין, וגם בארצות הברית, אם המנהיג הצפון קוריאני לא מתנהג יפה, האם יש מישהו חלופי להחליף אותו? וברגע שהיו רמיזות שאח שלו מהווה פוטנציאל, וגם היו רמיזות שאח שלו מהווה אסט, מקבל כסף מה-CIA האמריקאי, דינו נגזר. ואז היה שאלה איך יעשו את זה.
אוקיי, אז פה אם אתה יכול קצת לספר לנו על המבצע באמת מרשים הזה, אני חושב.
מבצע, מה שנקרא, חובה לארגוני מודיעין איך לעשות אוטסורסינג. מה שעשו, מפעילים צפון קוריאנים, נשלחו לאתר כמה נערות, הם יתרו שתי נערות.
אנחנו מדברים על מלזיה, על קואלה לומפור.
כן, כן. אבל לפני כן יתרו כמה נערות, והם אמרו להם, בואו תשתתפו בתוכנית של יהודה ברקן, חייך אכלת אותה. ומה שאתם צריכים לעשות זה לבוא לאנשים עם שמן תינוקות, ולמרוח להם, שמן תינוקות למרוח להם על הפנים. שזה נחמד, מצלמים אותם, הם מובחים, והכל טוב ויפה. והמטרה הייתה, לא למרוח שמן תינוקות, אלא בסוף חומר לחימה כימי. ולמרוח את זה בעיניים, זאת אומרת, על האפפיים, למרוח את זה כי זה המקום הכי רגיש בגוף. שהחומר, הם מרחו להם את החומר לחימה כימי על הכף יד, מכיוון שהאור פה עובה, הוא לא חודר, לוקח זמן עד שיחתור. ואם אתה מרוח את זה על העיניים, תוך, מה שנקרא, תוך פחות מחצי שעה, כבודו כבר החזיר את נשמתו לבורא. ואז מראים את זה, וזה פשוט מדהים. הם חשבו שמשתתפות באותו מצלמה נסתרת. המפעילים הצפון קוריאנים מזהים את קים ג'ונג נאם, הם מסמנים להם שזה הבחור שהולכים לעשות עליו דחקה. אחת מהן הולכת, באה מאחוריו, מורחת לו את השמן תינוקות שהיא חשבה על עיניו, והולכת לשירותים לשטוף ידיים. למחרת היא חוזרת לשדה התעופה, כי הולכים לצלם עוד פעם את את הדחקה הנוספת. ואז עוצרים אותה ומתנהל משפט. בינתיים הסוכנים הצפון קוריאנים יוצאים, עוזבים את קוריאה הצפון, עוזבים את קואלה לומפור.
והבחור שלנו אכן מת, כעבור זמן קצר.
ברגע שהוא מת, ילדיו ואשתו נעלמים מעט מהשטח.
הם היו עוד בצפון קוריאה?
לא, הם לא. הם מחוץ.
יורדים למחתרת,
אתה מתכוון. יורדים למחתרת, נעלמים. יש, אני ממליץ, אני לא יודע אם את זה עדיין ביוטיוב, יש רעיון מעניין עם הבן שלו, שגם למד בבית ספר באירופה, מראיינת אותו שגרירת אותו נורווגיה, קצת מעצבנת, אבל זה לא קשור, והדברים שהוא אומר, רק ברעיון הזה, אני אומר, הדברים שהוא אומר על האח שלו, על הדוד שלו, על קים ג'ונג, הוא למד בחינוך דמוקרטי, הוא איש העולם הגדול. ברגע שהוא אומר על קים ג'ונג און שהוא דיקטטור, שהוא ככה וככה, אני אומר, רק על זה מגיע לו גזר דין מוות, לפי התפיסה הצפון קוריאנית. אז הוא עכשיו נעלם, מסתירים אותו, יש ארגוני מחתרת צפון קוריאנים שמעלימים, העלים אותו מתחת לפני השטח, כדי שלא...
ואגב, המתנקשות בעל כורחן בסופו של דבר לא הועמדו לדין על רצח.
כן, הם שוחררו.
יש פה שאלה משפטית מעניינת באמת, האם... אם שימשת בעצם כבעצם כלי שרת, האם אפשר בכלל להעמיד אותך לדין?
אז במקרה הזה, הדין לא היה... המערכת המשפט בנויה בצורה כזו, שאתה קודם כל, התביעה, אם התביעה מוכיחה, ובית המשפט משתכנע שזה בסדר, אין צורך לתת להגנה לדבר. פה בית המשפט השתכנע שיש לאפשר להגנה, והגנה ניסה לטעון, שהם עשו את זה כמה וכמה פעמים, מבלי לדעת מי האובייקט. זאת אומרת, הם לא ידעו מי האובייקט, זה רק אחר כך שהם עצרו אותם.
הם נשפטו במלזיה?
כן, אבל יש מה שקרה דברים נסתרים מעין. ממשלת וייטנאם, ממשלת אינדונזיה, דיברו עם ה... ובסוף שוחררו. אחרי איזה שנתיים.
אז אני רוצה, מאחר שזמננו לצערי הולך ומתקצר, אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת, שקצת יותר משפיעה עלינו, על ישראל.
כן.
וזה נושא היכולות הגרעיניות של צפון קוריאה והקשר שלהם עם איראן. אז ידוע שהצפון קוריאנים פוצצו מתקן אטומי, אבל עד כמה באמת התוכנית הזאת בשלה? זאת אומרת, האם הם היום יכולים גם לשגר? עד לאן הם יכולים לשגר? ועד כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים מהסיפור הזה?
אוקיי, שאלה יפה לעשרות עבודות סמינריות, אבל בואו נעשה את זה קצר. הצפון קוריאן... אני אספר סיפור. פעם במילואים אמר הממם שלי שלא צריך לפחד ממרגמות, כי זה נשק לא מדויק. אז אמרתי לו, כשזה פוגע לך בראש, זה 100% פגיעה. אז הוא אמר, תזוז מפה. לא אהב את ההתחכמות שלי. אותו דבר יש התייחסות כלפי היכולות הצפון קוריאניות, כי אתה מדבר על טילים. כי טילים זה גם חושב, אתה צריך לשגר את הנשק הגרעיני. הצפון קוריאנים, אם אתה בודק את המנעד של הטילים שהם פיתחו לאורך השנים, זה כמעט מעצמה. מטילים קצרי טווח, טווח בינוני, ועד היהלום שבכתר, ה-ICBM, הטיל בין יבשתי. וקים ג'ונג און, מספר הניסויים שהוא עשה בתקופתו, הכניס בכיס הקטן את אביו ואת סבו. והוא עשה ניסויים רבים, בכל מיני טילים, כולל טילים שמשוגרים עם הצוללות. עכשיו, מה שהיה לאורך השנים מול האמריקאים, האמריקאים, הנועל של האמריקאים היה, כל טיל של הצפון קוריאנים, וגם, לא רק טילים, אלא גם נשק גרעיני. טיל שהם שיגרו, האמריקאים אמרו, זה, הוא לא הגיע לטווח הנדרש, זה טכנולוגיה ישנה, אצטרה, אצטרה, ואז הצפון קוריאנים אמורים, כמה, לאיזה טווח צריך לשגר כדי לקבל את הגושפנקה, את הכשרות. אז הדוגמה, כשהם שיגרו טיל מצוללות, האמריקאים אמרו, לא שיגרתם מצוללת, אלא ממזח, והטווח לא היה מספיק רחוק, אז אמרו, אין בעיה, תגידו מה הטווח, ובניסוי הבא הם עשו את זה ושיגרו כמו שצריך, ואז האמריקאים אמרו, יוסטון, we have a problem.
יש להם היום יכולת להגיע ולו לאלסקה? או
שאין
להם?
מה שיש ויכוח, 2017 עושה ניסוי, משגר את הטיל בין יבשתי, שהוא יכול להגיע לארצות הברית. עכשיו, מה שאמריקאים ניסו לעשות לשנמך כל השנים, זה לא יפגע ביעד. עכשיו, נשאלת השאלה, אם הטיל יפגע בסיאטל או בלוס אנג'לס, האם זה חשוב אם זה טיל גרעיני? יש ויכוח בין המומחים, האם יש להם ראש נפץ גרעיני שעובד?
הם הצליחו להקטין בעצם.
כן, כן, להקטין את זה. מטרנת הצפון קוריאנים אומרים, יש לנו. אתם לא מאמינים לנו, בואו תנסו אותנו.
זאת אומרת, מה שיודעים בוודאות זה שמתקן גרעיני כבד ששוכב באיזשהו מרתף והם יכולים לפוצץ אותו, אז זה יודעים שיש להם והם כבר עשו את זה?
יש ויכוח האם יש להם 20 פצצות, 50 פצצות, לא יודעים בדיוק כמה, והאם יש להם ראש נפץ גרעיני שאכן יצא לחלל, לאטמוספירה, חוץ לאטמוספירה, יחזור לתוך האטמוספירה ויפגע כמו שצריך. יש ויכוחים בנושא. עכשיו, הזכרת את איראן, למה אתה רץ לאיראן? יש לנו את סוריה. סוריה,
הקור בדיר אזור.
בדיר אזור, אולמרט עשה פינוי בינוי שם. זה מראה על בעיה, זאת אומרת, שהצפון קוריאנים, אין להם שום אידיאולוגיה כמו האיראנים של...
להפיץ את המהפכה.
זאת אומרת, צריך לומר רק למי שלא מכיר, שבעצם הקור הזה היה קור שנבנה על ידי מהנדסים צפון קוריאנים, ותופעל על ידי צפון קוריאנים, ואם אני לא טועה, היו גם צפון קוריאנים שנהרגו בתקיפה?
היחידה, המדינה היחידה, שגינתה הייתה קוריאה הצפונית. וזו עבודה יפה שלה, במקרה הזה של המוסד, לפי מקורות זרים, שהם חדרו לכל מיני דרכים, והביאו מידע הארדקור שיש שם הצפון קוריאנים. ישראל ביצעה את הפינוי בינוי הזה בדיר אל-אזור, וזו אינדיקציה לכך שיש שיתוף פעולה גרעיני, אבל יש גם שיתוף פעולה ביולוגי וכימי בין קוריאה הצפונית לבין איראן, בין קוריאה הצפונית לבין סוריה, אנחנו יודעים על חלק מהשותפי פעולה כאשר היו תקלות, כאשר ירו טיל כימי והייתה תקלה וכמה נהרגו מהנושא הזה. אז יש מהשיגור, יש לנו שותף פעולה, יש בעיה שהצפון קוריאנים, אלם כמו שאתה אמר, לא מפיצים אידיאולוגיה, אלא רק מפיצים את הכסף. אנחנו רוצים שתקנו סחורה.
זו בעצם, כן, צריך להגיד וחשוב להגיד שזו בעצם, זו הסיבה שהם עושים את זה. כלומר, אם אנחנו, אם אין גורם אידיאולוגיה, הסיבה היא בעצם כלכלית, וזה מביא אותי לעוד נושא שדיברנו עליו קצת לפני השידור, ושווה קצת להזכיר אותו, שבעצם צפון קוריאה גם משתמשת במערך הדיפלומטי שלה, כסוג של מכונת מזומנים עבור הכיס של השלטון.
כן, הצפון קוריאנים משתמשים בכל אמצעי שיש על מנת להשיג כסף. להגדיל את ההכנסות שלהם. אז זה נע בין מערך לוחמת סייבר עם...
מתקפות כופרה.
מתקפות כופרה, מפה עוד הודעה חדשה, והם עושים, זו הכנסה מאוד חשובה. למרות שאם אתה נכנס לקוריאה הצפונית, אין לך אינטרנט, יש לך אינטרנט, וגם זה...
ההאקרים הם היחידים שמקבלים גישה לרשת החברתית, וגם את זה כנראה מומחים מעריכים שהם עושים מסין.
מסין, כן, הם עושים את זה מסין, אבל סין לא יודעת איזה שום דבר, אז דבריי יוצאו מהקשרם. אז יש לנו כופרה, יש לנו הלבנת כסף, יש סמים, וציינת השגרירויות. תפקיד של השגרירויות זה להגדיל את ההכנסות, לדוגמה, יש מסעדות צפון קוריאניות שפרוסות ברחבי העולם.
כן, זה הדברים, אבל צריך להגיד שזה זה, 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 זה עוד בתחום החוקי.
כן, סמים זה גם בתחום החוקי, הדפסת כסף מזויה, וזה בתחום, זאת אומרת, יש להם כל מה שאפשר על מנת להגדיל את ההכנסות. כל עוד לא, הם מנצלים את ה... את החסינות הדיפלומטית שלהם לעשות כמעט כל מה שאפשר בלתי חוקי.
הם גם מספקים עובדים זרים לפרויקטים ברוסיה, והעובדים הזרים האלה, וזה משהו מאוד מעניין, כי ראיתי מישהו שאשכרה הלך לחפש אותם, הם גרים במין מחנות שהם בעצם רפליקה של צפון קוריאה בתוך רוסיה. כלומר, כדי שהעובדים הזרים לא יקבלו כל מיני רעיונות רעים במדינה חופשית יחסית כמו רוסיה, אז צריך להשאיר אותם סגורים בעצם ב...
זה פיקוח. אולימפיאדת החורף שהייתה לפני כשנתיים וחצי בקוריאה הדרומית, הגיעה סוף כל סוף משלחת מתעמלים צפון קוריאנית. והיה משלחת המעודדות הידועות, שמבחינתי זה היה מאוד מפחיד, לראות אותם רובוטים ש... לא רובוטים, אבל נאו לפי ה... כולם בבת אחת. מסביב לרקדניות ולמעודדות היה מערך של קומיסרים, שתפקידם היה לשמור שיהיה אפס מגע, עם העולם החיצון. כי המטרה היא פה, אם יהיה לי מגע עם העולם החיצון, אני אולי אקבל תשובות שהממשל לא רוצה. אז דבר אחד חשוב, שגרירויות בצפון קוריאה מחוץ לקוריאה הצפונית, בכל פעם שהיה חשש של המשטר הצפון קוריאני שיש ניסיונות להריקה, או שיש איום על המשטר הצפון קוריאני, משפחות הוחזרו לקוריאה הצפונית. הכוונה היא פה, אתה מחזיק, קוראים לזה בני ערובה, אני מחזיק את המשפחה בקוריאה הצפונית, ואז אם אתה רוצה להרוג, תדע שקרובי המשפחה שלך יוצאו להורג. היו כמה מקרים שבכירים בקוריאה הצפונית הרקו, והודיעו להם שהמשפחה חוסלה כמה שעות אחר כך. אז יש פה, אז הגן העדן, נחזור לטיול לקוריאה הצפונית, לבקר בקוריאה הצפונית, בוא תראה את האמת, האמת המופלאה, אנחנו, הכל טוב ויפה, כשאתה אוכל, אתה תקבל את האוכל הטוב ביותר, אבל כשאתה נוסע בכבישים, אתה רואה את האנשים חיים במצב מאוד קשה. לעתים הרגשתי לא נעים לאכול את מה שאני אוכל, כי יש פה אנשים שמתים רעב. עצרנו לדוגמה בכביש הראשי, עצרנו מה ש... קוראים לזה בארץ ילו. אתה עוצר ב-ילו או כל הדלק או אחרים. אתה מצפה לראות איזה קנטינה שתוכל לעשות זה, לקנות כמה דברים. אין, זה לא, לא אתה, אין פה תנועה מסיבית כזו של אנשים, ומה שהיה מפתיע, הסתכלתי לאורך כל הדרך, איפה תחנות דלק? איפה יש תחנת דלק ששאר תדלק? פז, דלק, סונול, whatever. לא היה. ובכל פעם, המנהיג, הנהג, היה נעלם על מנת לתדלק. כי אסור להראות לך את הדברים האלה, כי זה סוד צבאי או כל מיני דברים. זה היה לפעמים משעשע, אבל בעיקר מבחינתי זה היה עצוב לראות את עד כמה המצב הכלכלי הוא קשה.
והשלטון הזה, יש איזשהו אופק סביר שבמסגרתו הוא יכול ליפול בעתיד הנראה לעין, או שזאת תהיה הפתעה לא נורמלית, או אולי להשתנות בצורה הדרגתית, כן?
נגיד את זה בהכללה, הדרום קוריאנים, אנשים דתיים מתפללים כל בוקר, תפילת, הלוואי שהם לא ייפלו. זאת מבחינתם, הסטטוס קוו הקיים הוא הפשרה האפשרית.
תסביר.
קוריאה הצפונית, אם נשווה את זה לישראל, הגיעו פה מיליון עולים מברית המועצות. תחשוב, אנחנו 10 מיליון אנשים. מה יקרה אם מחר בבוקר ינקשו בדלת 4 מיליון ירדנים, גילו את יהדותם ורוצים לעלות לארץ?
או להתאחד.
קוריאה... איחוד משמעותו, איחוד של קוריאה הצפונית עם הדרומית, משמעותו שאחד המשטרים צריך ללכת הביתה. במקרה הזה, הצפון קוריאנים, אין אספירציה למשפחת קים ללכת הביתה. איחוד משמעותו, עלויות אדירות לשיקום קוריאה הצפונית. הערכה היא בין 5 ל-10 טריליון דולר לשקם את הצפון. הדרום קוריאנים, אם בעבר הדור הישן היה בעד איחוד קוריאה, הדור הצעיר, איחוד קוריאה, בעוד 10, 20, 30, 40 שנה.
טוב, יכול להיות גם איזשהו תסריט ביניים שבמסגרתו השלטון נופל והמדינות לא מיד מתאחדות.
נכון, אלא. אבל...
למרות שיהיה כנראה לחץ משני הצדדים...
יש עדיין משפחות חצויות בשני חלקי הקוריאות? יש,
וזה, אם אפשר להסביר את זה, וזה חשוב, יש לנו זמן להסביר את זה?
כן, כן.
משפחות חצויות הן משפחות שחולקו ב-48, במלחמת קוריאה, היו משפחות שכל אחד נשאר בצד אחר. עכשיו אנחנו רגילים, נגיד, ללכת למשפחה בסוף שבוע, ארוחת שישי, וניפגש שבוע הבא, או עוד שבועיים, עוד שלושה. בקוריאה, בחצי האי קוריאני, משפחות חצויות, זה אומר שאין להם מגע עם הקרובי משפחה שנמצאים מעבר לגבול. עכשיו, הערכה הייתה שיש כמיליון אנשים שיש להם חיים משני צידי הגבול, כיום זה פחות כי הדור הראשון כבר נפטר ויש לנו דור שני או דור שלישי. עכשיו, היה לדוגמה מפגש משפחות לפני כמה שנים, 70 אלף איש הגישו בקשה בדרום לראות את קרובי משפחתם בצפון. מתוך ה-70 אלף נבחרו רק 100. עכשיו, ברגע שנבחרו, מעבירים את הבקשה לקוריאה הצפונית. היה מקרה מאוד קשה. אבא אחד רצה לבקר לראות את בנו, שהוא לא ראה במשך 40 שנה. הודיעו לו, זכית בהגרלה, הבן שלך נפטר לפני 20 שנה. אומרים, הבן שלך נפטר לפני 20 שנה, אין לי סיבה לבקר את אשתי.
ולא היה לו שום מושג שהבן
שלך נפטר. לא היה לו שום מושג. עכשיו, גם כשאתה נפגש משפחות, אתה בא, אתה נוסע, המשפחות הדרום קוריאניות נוסעות לקוריאה הצפונית, ובמשך 5 ימים מפוקחים, הם פוגשים את קרובי המשפחה שלהם, תחת פיקוח. וזה לא שאתה אומר,
איזה... מחליפים כתובות מייל, או לוקחים מספרי טלפון, אין קשר מעבר.
וגם אתה לא יכול להגיד, מה שאתה חושב על המשטר הצפון קוריאני, וגם הוא לא יכול להגיד מה שהוא חושב על המשטר הצפון קוריאני. הם ייפגשו ל5 ימים, and that's it. עכשיו, בחלק מהמקרים, וזה המקרים הכואבים, אתה אח פוגש את, האחות פוגשת את האח שלה בצפון קוריאה, שהאח הוא דמנטי, הוא לא יודע מי. אז היא פוגשת אותו, היא רואה מי הוא, אבל הוא לא יודע עם מי מדובר. וזה, יש סיפורים מאוד עצובים וקשים. במקום לה, הביקורת שלי תמיד על משטר הדרום קוראני והצפון קוראני, שבמקום לה, לעשות ביקורי משפחות, אפילו וידאו קונפרנס, 24/7, כל יום, תפגשו את הקוראי המשפחה שלהם בוידאו, לא מאפשרים את זה. וזה מאוד
עצוב. סוגיה מאוד כואבת בדרום קוריאה.
כן.
אגב, שאלה. שאלתי הרבה קוריאנים, ותמיד התשובה הייתה קצת, כמובן דרום קוריאני, כן, לא רוצה לדבר הרבה עם אזרחי צפון קוריאה, האם יש הבדלים בשפה? וממה שהבנתי כבר יש, כלומר, התפתחו...
יש הבדלים, א', יש דיאלקטים, כמו לדוגמה, תסתכל נגיד בארצות הברית, יש לך בין החוף המערבי לחוף המזרחי, טקסני, או אם אתה סקוטי, או אירי, לוקח כמה שניות להאמין. יש הבדלים בדיאלקטים בין צפון לדרום, ובגלל זה, אם צפוני הורק לדרום, ידבר קצת, יזהו שהוא צפון קוראני. יש כמה מושגים או מילים שהדרום קוראנים השתמשו במושגים מערביים, קרי באנגלית, יתרגמו את זה לקוראנית, והצפון קוראנים השתמשו במושגים אחרים. מה שבאתי דוגמה, שאתה במסעדות, שדיברנו לפני כן, במסעדה בקוריאה הדרומית, אתה פונה למלצרית בדודה, אתה קורא לה דודה או דוד, תביא לי זה. בקוריאה הצפונית אסור להגיד דודה, אלא צריך להגיד חבר, קומרד. כולנו שווים, כמו שאמרנו, למרות אלה ששווים יותר, אז במסעדה, במסעדה בצפון קוריאה, קראתי לה למצרית דודה, וביקשנו לה שתביא לי מים, וכולם הסתכלו עליי איך אני מעז להיות...
צריך להגיד שעוד עשית את זה בקוריאנית, ובכל זאת ננזפת.
ננזפתי. אז אני השמתי את הדרום קוריאנים, אמרתי, ככה לימדו אותי בדרום קוריאה. אז אמרו, זה... דוגמה, יש את ההנבוק, זה...
הסמלה.
הסמלה הקוריאנית המסורתית. אז שאלתי אותה, מה ההבדל בין ההנבוק הדרום קוריאני לצפון קוריאה? אני אומרת, הנבוק זה בדרום, אצלנו קוראים לזה הסמלה הארוכה, יש כל, קיצור יש כמה וכמה מושגים, אבל אין בעיה, מנהיג קוריאה הצפונית בגלל שמנהיג קוריאה הדרומית הם דיברו קוריאנית והכל היה טוב ויפה, לא שזה עזר משהו, אבל...
אז אני רוצה לפני סיום, למרות שכבר חרגנו, עוד שאלה אחת לגבי העריקים, לצפון קוריאה בעצם יש שני גבולות יבשתיים, עם דרום קוריאה ועם סין, הגבול עם דרום קוריאה הוא גבול המבוסר ביותר לרוסיה. יש גם גבול באזור ולדיווסטוק, נכון, לא רחוק
מוולדיווסטוק. 17 קילומטר.
כן. הגבול עם דרום קוריאה הוא הגבול המבוצר ביותר בעולם. דרך אגב, הגבול השני המבוצר ביותר בעולם זה הגבול בין ישראל לסוריה ברמת הגולן. מה היקף התופעה הזאת מבחינה מספרית ואיך זה קורה? איך בעצם יוצאים מהכלא הענק הזה ועורקים למדינה אחרת?
היו כמה מקרים שבהם חצו את הגבול. היו כמה אמריקאים שחצו את הגבול מקוריאה הדרומית לקוריאה הצפונית, ורצו דרך שדות המוקשים, וכנראה הם זכו בפייס אם הם עברו את הגבול ולא עלו על שום מוקש נעל. אז יש פה סיכון.
אמריקאים, אתה מדבר על שבועים מהמלחמה.
לא, אמריקאים, היה מקרה ידוע של חייל אמריקאי, ג'קסון.
חיילים שהוצבו בדרום קוריאה וערכו צפונה.
כי נמאס להם
מהצבא.
מהצבא, וברחו לצפון.
משטר דמוקרטי יותר.
כן. עכשיו, אתה חוצה, הגבול בין קוריאה הצפונית לסין הוא כ-1,000 פלוס קילומטר. מפריד נהר. אז בחורף אין לך בעיה, הנהר כפור, אי אפשר לבצע, לשים עמדות שמירה לאורך כל הגבול, לאורך 1,000 קילומטר.
לאורך מאוד.
כאשר יש חשש לחוסר יציבות בקוריאה הצפונית, תמיד הסינים מעלים כוננות ומרחיבים את השמירה, אבל חלק מאותם עריקים משחדים את החיילים השומרים הצפון קוראנים, והם עורקים, בורחים, או שאתה חוצה את הנער כשהוא...
יש גם מבריחים, יש אנשים שממש מתפרנסים מזה, בדרך כלל אלמנטים פליליים.
אבל לא, יש גם בעיקר ארגונים נוצריים מקוריאה הדרומית, שדרך סין מסייעים להבריח אנשים...
זאת אומרת, עיקר העריקות הן בגבול הסיני. זה גם יחסית קל, כי באזור הגבול, בצד הסיני שלו, מתגוררים הרבה אנשים שאתנית הם קוריאנים, כלומר, הם דוברים או יודעים לפחות מילים בשפה, כלומר, והרבה פעמים הם גם רחמיהם נחמרים והם עוזרים.
נכון, אבל עדיין יש פה חשוב לדעת, אתה הגעת לסין, אין משמעות שאתה הגעת לגן עדן, כי מבחינת הסינים, אתה, לפי החוק הבינלאומי של אמנת האום לעניין פליטים, אתה אמור להיות מוגדר כפליט, כי אם מחזירים אותך למדינת המקור, אתה עלול למות או להיעצר. והצפון, הסינים לא אוהבים את זה, הם מחזירים את חלקם שנתפסים, אתה פשוט מסתתר בסין, מנסה למצוא כל מיני דרכים לברוח ואז להגיע לקוריאה הדרומית.
זאת אומרת, מבחינת השלטונות הסינים, אם תפסו אותך, אז מחזירים אותך לצפון קוריאה.
כן, כן.
הבנתי. טוב, בנימה לא אופטימית זו, אנחנו נסיים, היה באמת מאוד מעניין. תודה רבה, דוקטור אלון לבקוביץ'.
בשמחה.
תודה.
תודה רבה, כמסאונידה.